שלום למאזינים, היום נשוחח עם אורח מיוחד, אורח שלא מרצונו, כמעט כל המדינה מכירה את משפחתו ובעיקר את הוריו. שמי יוסי אופק, אני מנכ״ל טבע ישראל בארבע וחצי שנים האחרונות, והאורח שלי הוא יאיר מוזס. השם מוזס בוודאי נשמע לכם מוכר, בנם של מרגלית וגדי מוזס, שנחטפו בשביעי באוקטובר ביחד עם עוד 249 אזרחים וחיילים. מרגלית שוחררה משבי חמאס אחרי 49 יום, וכעת יאיר ומשפחתו מתכוננים לחזרתו המיוחלת של גדי בעסקה הנוכחית, וזאת אחרי מאבק ארוך לשחרורו. יאיר הוא עובד טבע שנכנס לכולנו עמוק ללב, כולנו בטבע מחכים ומצפים לחזרתו של גדי הביתה לחיק המשפחה, ותודה רבה לך שהצטרפת אלינו יאיר. אז בוא נתחיל, ואם אתה יכול לספר טיפה למאזינים שלנו, קצת על עצמך.
שמי יאיר מוזס, אני בן 50, נשוי, שלושה ילדים, שני כלבים. אני עובד בטבע כבר 18 שנים. התחלתי כעובד קבלן, ומהר מאוד הפכתי להיות עובד טבע.
ובאיזה מחלקה בטבע?
אני ב-IT, במחשוב, וחייל מערכות ERP, מערכת האורקל ERP. אני שם מאז שהגעתי, כהתחלה כתוכניתן, גדלתי להיות ראש צוות, והיום אני כבר חייל על כל המערכת כולה. ועוד מערכות ERP נוספות, עם המעבר של הרבה מערכות לסאפ, קיבלתי עוד מערכת נוספת, שגם היא תחת אחריותי, שלאט לאט עוברות לסאפ, אבל הן עדיין קיימות ועדיין עובדות.
אז 18 שנים בטבע, זה אומר שאתה מרגיש מאוד נוח וטוב בחברה.
לגמרי, זה בית. זה בית לגמרי מבחינתי.
על הכיפק. אז בוא רגע ברשותך, יאיר, נתחיל בהתחלה. באותו יום ארור, שיחקק בזיכרון הקולקטיבי של כולנו, של כל עם ישראל, השביעי לאוקטובר, אם תוכל טיפה לספר לנו מה עבר עליך באותו יום, איפה היית, וקצת על השתלשלות האירועים.
אני גר בגדרה, כמו מרבית תושבי ישראל. התעוררנו בשש וחצי עם האזעקה, רצנו לממד, והדלקנו את הטלוויזיה, כמו שעושים תמיד, לראות על מה מדובר. ראינו ישר את הכמות העצומה של המקומות שיש אזעקות, וביניהם גם את נירוז. אז לקחנו טלפונים ויצרנו קשר עם ההורים שלי. ההורים שלי פרודים, גרושים, אבל שניהם גרים בנירוז עדיין. גם אחותי גרה באותו זמן בנירוז. ויצרנו קשר איתם, וכולם אמרו, אנחנו בממד, הכל בסדר, לא לדאוג. ולאט לאט הרגשנו, כמו כולם, שזה הרבה יותר חמור מכל הפעמים הרגילות שעוד עכשיו, שבני פעמים היו אזעקות, מחכים קצת וחוזרים.
והיה לכם קשר תוך כדי זה?
היה קשר תוך כדי. והתחילו להגיע השמועות על זה שיש מחבלים שחדרו לארץ, והתחלנו לראות את התמונות של הטנדרים בסדרות, זה מה שראו בהתחלה. ואז התחילו להגיע השמועות על ניר עוז, והמשכנו, לא, אנחנו ברמד, אל תדאגו, הכל בסדר. ואז אמרו שביקשו לא לדבר, רק להעביר הודעות, כדי שאם מחבלים ליד בית, שלא ישמעו שאנשים מדברים בו. אז עברנו להודעות כתובות, ובערך בתשע וחצי הבוקר נותק הקשר עם שני ההורים שלי. לא קיבלנו יותר תשובה.
ההורים גרים מאז ומתמיד בניר עוז?
הם הגיעו בתחילת שנות ה-60, הם הגיעו לקיבוץ. אבא שלי הוא הגרעין השני שהגיע לקיבוץ. ואמא שלי, אחיה היה מהקבוצה הראשונה שהקימה, ממש מאחזות נחל, והגיעה לבקר את אח שלה, וככה ההורים שלי נפגשו.
ובמה אבא עסק?
אבא חקלאי, כל השנים חקלאי בקיבוץ. עד שיצא לפנסיה, אבל גם כשיצא לפנסיה הוא המשיך לעזור עם מה צריך או לייעץ, וכמובן הוא גם כבר מעל 30 שנה מסתובב בכל העולם, מדריך חקלאות מטעם מדינת ישראל, נוסע למדינות מתפתחות, דרום אמריקה, אפריקה, מזרח הרחוק, מדינות ברית המועצות לשעבר, בהרבה מקומות נוסע ו... פעם לשבועיים שלושה, להעביר שם איזשהו קורס בחקלאות וללמד אותם לעשות
חקלאות. אז חקלאי יהיה מקצוען.
חקלאי בכל רמה חבריו לגמרי.
ובמה היא מעסקה?
אמא הייתה מורה הרבה שנים, ואחר כך הייתה הגזברית של הקיבוץ ושל המפעל של הקיבוץ, מפעל נרלט.
והמפעל הזה נפגע, אני מבין.
המפעל נפגע גם כן, נשרף, חלק ממנו נשרף, לקח זמן, אבל היום הוא כבר חזר לפעילות לפחות חלקית.
ומה היה איתך ברגעים משעה 9:30 שנותק הקשר?
החוסר הוודאות הוא נורא. אתה יודע שאתה חסר עונים, אתה לא יכול לעשות כלום, אין שום יכולת לנסוע לשם ולעזור, אתה מבין שזה אירוע הרבה יותר גדול ממך, גם אני לא חמוש, אין לי נשק, אין לי יכולות ידע לנסוע כמו שאחרים שעשו ובאופן מדהים ועשו את זה, אז אנחנו מנסים ליצור על קשר, לנסות להבין מה קורה, אחרי כמה זמן, בשלב מסוים, איזה חבר מתקשר אליי ואומר לי שיש בקבוצה של הקיבוץ הודעה שכנראה המחבלים לקחו את אבא שלי.
כך הגיעה הודעה?
ככה הגיעה הודעה, שזה מסובבת שמועה כזאת. יותר מוכר למדנו שבאמת כשהם נכנסו לבית, אבא שלי יצא מהממד ואמר למחבלים שרק הוא בבית. הוא ניהל אותם איזה מושא ומתן, ניתן להם, ניסה לתת להם כסף, מפתחות של הרכב, אבל מה שהוא הצליח זה לשכנע אותם שרק הוא בבית, ואז הם לקחו רק אותו. ואז אפרת, בת הזוג שלו, הצליחה לדווח שהוא נלקח על ידי המחבלים. יותר מוכר אנחנו יודעים שנכנסו מחבלים אחרים, מצאו אותם ולקחו אותם. הייתה גם שם דורון קץ אשר, הבת שלה, ושתי נכדות רז ואביב, שלקחו את כולם. בדרך שהמחבלים לקחו אותם בשדות, מסוק של צהל שעבר שם, ירה על המחבלים, והיום אנחנו יודעים שאפרת נפגעה ונהרגה מהירי של צהל, ודורון והבנות נחטפו, וחזרו אחרי 49 ימים לארץ, באותו יום שאימא שלי חזרה. גם לגבי אימא שלי לא ידענו כלום, נותק הקשר לגמרי, ורק בערב, אחרי שהצבא הגיע סוף סוף לניר עוז, וסרק את הכל, וריכזו את כל מי שמצאו, ולא מצאו אותה, אז הבנו שכנראה היא גם נחטפה.
אתה יודע, כשאמרת שקיבלת את ההודעה מחבר, לי זה עשה צמרמורת עכשיו. אני מניח שהאי-וודאות הייתה מטורפת.
כן, כי זה, כי לא היה ממישהו אחר לקבל את זה, זאת אומרת, אפרת ודורון נאבקו על עצמם על הזה, לא, כנראה לקחו אותם לא הרבה אחרי שלקחו את אבא שלי, הם לא הספיקו, הם שלחו את זה בהודעה של הקיבוץ, יש לנו פירוט של כל השיחות שהיו באותו בוקר, זה ממש נורא לקרוא את זה, לפעמים אני עושה סיורים בקיבוץ ואני מקריא כמה קטעים מזה, שהחוסר ודאות, החוסר ידע של אנשים, מה קורה, איפה הצבא, איפה הגנה. להזכיר לכולם, לניר עוז הצבא הגיע רק בשתיים בצהריים, שכבר לא היו מחבלים.
כן.
זה היה ממש...
ניר עוז זה האירוע שלה.
כן, זה אירוע ממש אחד מסמלי ההפקרה, שהצבא גם לא הגיע גם אחרי שזה קרה, ורבע מאוכלוסיית הקיבוץ נחטפה ונרצחה.
אתה גדלת בניר עוז, אני
כן,
מבין.
כן, נולדתי, גדלתי שם. קיבוץ, כמו שקיבוץ היה פעם, לינה משותפת עם החברים בבית ילדים, לגמרי, כן.
אז אתה בעצם מכיר הרבה
אני מכיר, מהאנשים? אני מכיר את כולם. שניים מבני גילי שגדלתי איתם נרצחו בשביל אוקטובר, ואני מכיר את כולם, גם נראה זה קיבוץ יחסית קטן, אז אתה מכיר את כל מי שהיה בו. אז גם שאני לא גר בקיבוץ ומעל 20 שנה, את רוב האנשים שנחטפו אני מכיר אישית. לדוגמה, הם מדברים על שירי ביבס, שאני מכיר אותה בתור ילדה קטנה, אבל אני מכיר אותה. אז את ירדן והילדים אני לא מכיר, אבל את ההורים שלו שנרצחו אני מכיר מצוין. וככה הלאה הלאה, בין 80-90% מכל האנשים שבניר עוז נחטפו ונרצחו, אני מכיר אותם אישית.
בעצם זה משפחה.
משפחה לגמרי.
אז תכף נדבר על אבא שלך יותר, אבל הייתי רוצה רגע להתחיל דווקא עם אמא שלך, עם מרגלית. היא חזרה בעסקה הקודמת אחרי 49 ימים, שזה נצח. 49 ימים זה נצח, שלא לדבר על 475 ימים. אני מניח שרוב המאזינים שלנו נחשפו אליה, אישה מרשימה, אישה חזקה מאוד. אפילו, אני מבין שהמחבלים קראו לה קפטן מרגלית.
כן, היה שם משהו שהיא קצת הייתה, עשתה להם סדר שם בכל מיני דברים, והיא הייתה...
יודעת ערבית?
יודעת קצת כמה מילים, היא צריכה לתקשר איתם, אבל היא די עשתה שם סדר איתה ועם האנשים שהם היו. למרבה המזל, הם היו באמת במקום, היו קבוצה של אנשים מבוגרים לא בריאים ביחד, ולמרבה המזל התייחסו אליהם שם יחסית בלי אלימות, היה יחסית יותר סבירה של מזון למקומות אחרים.
אז, כן, ככה גם בהתחלה.
כן, בהתחלה היה, אבל גם יחסית לאחרים בהתחלה ששוחררו באותם ימים וסיפרו מה היה להם, אז באמת היה לנו מזל גדול איפה שהיא הייתה, וכן, הצליחה מדי פעם, הצליחה קצת יותר לקחת עניין, ניהול על כמה עניינים, ואז הם קראו לה קפטן.
ואת זה איפה שמעת? כשהיא חזרה?
כשהיא חזרה, כן, לא ידענו לפני
גם זה. גם ברור, מהחברים כן. גם שהיו שם איתה?
כן, היו שתי חטופות שהיו איתה, נורית קופר ויוחבת ליפשיץ, ששוחררו אחרי 17 ימים, מה שקראו לזה אז שחרור הומניטרי. הם בעצם היו אינדיקציה הראשונה שלנו שידענו שהיא בסדר, כי לפני זה לא היה לנו שום מידע. אז סיפרו שהיא שם, והיא דואגת, והיא מטפלת, והיא דאגה להם ולאחרים שנשארו שם. וגם סיפרו קצת, כאילו איך, וגם ממנה, בעיקר שמענו שהיא חזרה, את הדברים שהיא עשתה, ואיך שהם קראו לה את הקפטן ואת הכל.
למדת עליה משהו חדש, כאילו, בחלק הזה?
שהיא הרבה יותר חזקה ממה שהיא נראית לפני, ושבאמת, שיש לה, שכשצריך היא יודעת, יודעת לשרוד ולהסתדר והכל. כי לפני זה אמא שלי גם לא הייתה אישה בריאה, ועברה הרבה דברים בריאותיים במהלך החיים, אבל, ומאוד חששנו בגלל זה, אבל מצד שני, שהיה צריך, היא ידעה, ידעה להתגבר על זה ולשרוד, והרבה יותר מלשרוד. מאוד הסיק את עצמה, נשארה פעילה במהלך הימים האלה, כדי להרגיש שהיא חיונית, עזרה לאחרים, בקצת תרופות שהיו עזרה להם לנהל את זה, קצת לקום, לשבת, לכאלה שהתקשו, כדי ש...
שזה מדהים, כי מהר מאוד אפשר להיכנס...
נכון, אז היא זה בחרה, כדי לא להיכנס לאיזשהו דיכאון, ואיזשהו לשבת ולחכות שיקרה משהו, כל עוד תהיה פעילה, היא הרגישה חיונית, וזה עזר לה מאוד לשרוד את התקופה הזאת.
DNA של קיבוץ ניקית.
לגמרי, לגמרי.
אתה יכול לספר קצת לשתף, כי בסך הכל אף אחד לא מסוגל באמת, באמת, להרגיש מה בן של חטוף או חטופה, או בן משפחה מרגיש. אנחנו מנסים להיות מאוד קרובים לזה, כעם, כציבור, אבל לשתף מצד אחד את ההקלה שהיא חזרה, כאילו, מה מרגישים בכזה אירוע? אני לא חושב שיש ניסיון גם בעולם בכזה היקף, אבל גם הרגשה אישית. אז בוא תשתף טיפה.
דבר ראשון, זאת באמת שמחה גדולה. אין מה להגיד. זה היה חוסר ודאות ואי ידיעה מה בדיוק קורה, וחשש מאוד גדול, כי אנחנו יודעים, ידענו שכל רגע יכול לקרות משהו, אם זה מפעילויות של צהל, או אם משהו שהמחבלים החליטו שנמאס להם, או מה שזה לא יהיה. אז זה באמת הייתה שמחה ואיזושהי הקלה, אבל הייתה חלקית ולכמה ימים, כי ישר חזרנו למאבק לאבא, אז ראינו שהיא בסדר, ולשמחתנו הגיעה במצב בסדר, גם בריאותית, גם נפשית יחסית. אז כמובן שאנחנו מקדישים את הזמן שצריך והכל, אבל אנחנו יכולים להתרכז בלהמשיך במאבק בשביל שאבא שלי וכל האחרים גם יחזרו.
וגם לה יש את הכוחות, אני רואה, נכון, למאבק,
כן,
הזה.
נכון. כן, כן, מתי שיכולה משתתפת בחלק מהדברים, יש את ההצרות שקורות בקרמי גת, שהיא שם כל הזמן, זה לאדם, היא משתתפת בעוד חלק מהדברים שיש, מתי שמסתדר והכל, כדי, כי זה חשוב, כי זה גם, זה כל הקהילה של נירוז. גם היום, מתוך ה-90 ו-4 שצריכים לחזור, יש עדיין 29 מנירוז. כן. שזה כמספר מאוד גדול, זה עדיין שליש מהאנשים עם מנירוז. מי השביל אוקטובר, בין שליש לרבע, כל הזמן בין שליש לרבע מהאנשים, מנירוז עדיין שם.
אבל אתה עקבת אחרי החזרה בטלוויזיה, או שהיה משהו, אפשרו מפגש, או איך זה היה, אחרי החזרה של השלב של השחרור?
אנחנו פגשנו את הרגע בבית חולים. זאת אומרת, ראינו את התמונות כמו כולם, לא לנו משהו אחר, ראינו בחדשות, התמונות כמו כולם, ופשוט חיכינו בבית חולים שהם יגיעו. אז
באיזה בית חולים זה?
בוולפסון בחולון. פשוט ישבנו שם מול הטלוויזיה, וראינו שזה קורה, ואחר כך פשוט חיכינו שהם יגיעו, זה היה יום ראשון, אז זה לקח המון זמן, הם הגיעו ממש מאוחר בלילה, לקח הרבה זמן לחכות.
ומי היה איתכם, הצוות או אחרים?
כן, היה איתנו, היה קצין קשר שלנו, ואנשים מהצוות של הבית חולים, והמון המון אנשים שהיו מסביב, תומכים ועוזרים, כן, היו איתנו המון אנשים.
שזה נראה לי אירוע מדהים, כאילו, להמתין בבית חולים, במרחק של איזה 100 קילומטר מעזה, פחות או יותר, שם עושים את תהליך השחרור, ובעצם המפגש הראשון הוא ממש במרכז הארץ.
כן, כן, זה היה מטורף. זה גם יצר שם איזה מצב אבסורדי שאמרו שאת רוב השוחררים יטיסו, ורק מי שלא ירצה לטוס או מבחינה בריאותית לא אפשר, יסיקחו אותו באמבולנס. אבל בגלל שזה היום הראשון ולא הכל ניגן, אז כל האופרציה שלקחת אותם לאיפה שהמסוקים בחצרים והכל, אלה שנסעו באמבולנסים הגיעו איזה שעה וחצי לפניהם לבית חולים. ובמקום המסוק שאמור להיות יותר מהיר, זה לקח בסוף יותר זמן. אבל, ואז ראינו חלק מגיעים, והמשכנו לחכות עד שהם הגיעו.
ובדרך הייתה תקשורת בין...
פעם אחת נתנו לנו לדבר איתה, אחרי שהם עברו את הגבול, ממש לאיזה חצי דקה, רק אנחנו פה מחכים לך, וזהו, ממש כמה מילים וזהו.
ובשלב הזה היא ידעה שאבא נחטף?
לא, היא לא ידעה, רק היא ידעה... אני לא זוכר בדיוק אם מישהו שבמעבר גבול סיפר לה, או אנשים שהיא פגשה ששמעו את זה, אבל רוב הזמן שהיא הייתה שם, היא לא ידעה עדיין שהוא נחטף. היא לא ידעה.
שזה שוק.
כן, כן. גם כל מה שקרה לקיבוץ, היא לא לגמרי... לקח זמן, היא גם בהתחלה שהיא חזרה, עד שלא לא רצינו שישרתי חדשות ותבין, ולא סיפרנו לה את כל מה שקרה בקיבוץ, כי זה זה חתיכת שוקרת מאוד רציני, כן, זה אירוע מאוד רציני.
אז בואו רגע נדבר קצת על, על אבא. ספר לנו עליו, איזה מין בן אדם הוא, איזה אבא הוא, מעבר לזה שהוא מקצוען בחקלאות, כן. שזה אנחנו מבינים כבר.
באמת, אבא מדהים וסבא מדהים. דוגמה למשל
ש... כמה נכדים?
יש לו 10 נכדים שלו, ועוד 4 נכדים בעצם של אפרת, שמבחינתו הוא כבר הרבה שנים חי עם אפרת, מעל 17 שנים, ומבחינתו כל הנכדים שלה שנולדו אחרי שהם כבר נהיו זוג, הם נכדים שלו לכל דבר. גם הם קוראים לו סבא גדי, וגם הוא מבחינתם מתייחס אליהם כנכדים לכל דבר.
וחלק מהם גרים בקיבוץ או לא?
שניים, כן, חלק גרים בקיבוץ. בשביל אוקטובר אחותי עם 4 הילדים שלה גרו בקיבוץ, ואחת הבנות של אפרת עם 2 ילדים גם גרו בקיבוץ.
אז בוא נשמע עליו יותר.
סבא שלמשל, כשהוא שומר על הנכדים, מבחינתו זה לא לשבת בבית ולראות שהם בסדר, זה לעשות איתם משהו. טיול בשדות, בקיץ ללכת לבריכה, כשאתה את הפינת חי בקיבוץ, ללכת להם לפינת חי, לעשות איזה סיבוב, סיור, לראות, אי אפשר רק לשבת בבית ולראות שהם בסדר. תמיד, תמיד פעיל איתם, תמיד עושה איתם דברים. הוא בכלל איש שיחה מדהים, שתמיד שמח לעזור לאנשים, ויכול לדבר עם כל אחד שהוא פוגש, תמיד הוא ימצא נושא לדבר איתו, אם זה פוליטיקה, מזג אוויר, ספורט, חקלאות, מצב הגשם, כל נושא הוא ימצא עם מי לדבר, בן אדם מאוד אהוד על ידי אנשים, כל מי שפוגש אותו באמת ישר אוהב אותו ומספר, פגשתי את אבא שלך ומספר לי דברים, כל מיני דברים טובים. איש באמת איש מיוחד, איש אדמה שכל החיים שלו בקיבוץ חקלאי, הלך ללמוד בגיל יותר מאוחר, אבל למד גם להיות אגרונום, תומכות של קרקע ומים, ואז בא ליישם את זה בשדות הקיבוץ, וגם כמו שסיפרתי, שהוא בא להדריך בעולם. בעיקר מגדל תפוחי אדמה הרבה שנים, ממש מומחה לגידול תפוחי אדמה, זה היה אחת המומחיות שלו שהוא במהלך השנים שהוא גידל בקיבוץ, גידל עוד הרבה דברים אחרים, אבל זה היה אחד הדברים הראשיים אצלו.
בחרתם תמונה שזה נראה כזה מלח הארץ, איש שורשי.
כן, כן, כי זה הוא גם בן אדם שהוא מאוד אוהב יין ומשקאות חריפים בכלל, זאת אומרת, תמיד בכל הזדמנות.
אם זה יין הזה אני צריך להכיר אותו, אני חייב.
כן. הם חבורה של אנשים בקיבוץ שהיו כל יום שישי יושבים בצהריים, מין פרלמנט כזה של ששותים יין ומקשקשים את עצמם לדעת, ואז הולכים לנוח צהריים בשינה טובה עם הרבה אלכוהול בגוף, ואחרי כמה זמן הם החליטו שהם שותלים יקב משלהם ועושים קרם, שותלים קרם ועושים יקב משלהם, ובאמת עשו את זה, והיו מייצרים למה שנקרא לצריכה עצמית להם ולמשפחה יין מאוד נחמד ומאוד טוב. כן, וגם היין יושב מחכה לו, אבל גם הוא אוהב לשתות שהיה לו הזדמנות עם מי, כוס ויסקי, כוס קוניאק טוב, כל מיני דברים כאלה, הוא תמיד תמוד נהנה מזה. היקף באמת היה משהו מאוד, מאוד משמעותי, והם מאוד דאגו לו, החבורה שהיו, שמתוכם אבא שלי היה כאילו החקלאי של הקבוצה הזאת, אבל היה גם את גדעון פארקר זיכרונו לברכה, שנרצח בשביל אוקטובר, שהוא היה העיניין של היקף. עוד 2 אנשים שהיו בצוות זה חיים פרי ויורם מצקר, שגם שנרצחו בשבי, שנלקחו בשבי חיים ונרצחו בשבי. עוד אחרים מהקיבוץ וכאלה שכבר לא בקיבוץ ששרדו, אבל כל החבורה הזאת עכשיו, כולם, כל מי שנשאר מחכים לו שיחזור.
אבל הפרלמנט הזה בעצם מצטמצם כתוצאה מזה.
כן, הוא גם בגלל שלא נמצא בקיבוץ, הוא כבר לא קורה כל כך, אבל כן, אבל באמת חטפו מכה מאוד רצינית.
אז אתה מקדיש את הזמן שלך למאבק הזה, איך אתה משלב את החיים עם המאבק? כי המאבק זה לא רק להיות בכיכר, אני מניח, בימי שבת, זה הרבה מעבר לזה.
נכון. לשמחתי ולמזלי, חברת טבע תומכת בי באופן מלא, וזו הערכה שאני תמיד יהיה אסיר תודה לעד לחברת טבע על הדבר הזה, שמאפשרת לי את זה ונותנת לי לפעול. ודאי משלמת לי את המשכורת והכל, ואומרת לי רק תגיד מה אתה צריך מאיתנו, זה דבר ראשון. וזה מאפשר לי באמת להיות פעיל ולעשות המון דברים. הייתי בתקופה הזאת בערך 9 פעמים בחול, אם אני לא הייתי בספירה כבר, ומשלחות גם באירופה, גם בארצות הברית, לספר את הסיפור, להיפגש עם פוליטיקאים, עם קבוצות של אנשים, בכל מיני מקומות, כדי להשאיר את הנושא בכותרות ולהעביר את המודעות עליו. אני גם בארץ נפגש עם כל מיני קבוצות, גם בכיכר וגם לא בכיכר, מתראיין הרבה, עושה כל מה שאני יכול לעשות, מפגשים כל מיני מפגשי חשיבה ודברים כאלה, כל מה שאני יכול לעשות בשביל קודם כל לשמור את הנושא הזה במודעות, להשמיע את הקול שלהם ונסות להשפיע כדי שכמה שיותר מהר תהיה עסקה שלמזלנו סוף סוף קורית ושהם יוכלו לחזור הביתה.
אנחנו כחברה, מעבר לזה שמחבקים אותך ומחבקים את כל החטופים, אז בהחלט מנסים לעשות כל מה שצריך. כמו שאתה יודע, אנחנו בקשר עם המטה ופועלים, באמת עושים את הכל בתיאום איתם, כולל בטח מה שראית את הקרנה המדהימה על הבניין הזה, כמו שלא יודע אם יצא לך לראות, זה חדש מאתמול.
אז עוד לא יצא לי לראות משהו.
זה מדהים על כל הבניין הזה, באמת ממתינים לשובם, ולשובו של גדי בוודאי. וגם אני מבין שנדרת הנדר לא להתגלח?
לא הייתי קורא לזה נדר, כאילו זה לא משהו כזה רשמי, אבל כן, די בתקופה הראשונה, בטח בשבועיים הראשונים שעוד לא הבנו מה קורה, לא התעסקתי בלהתגלח. זה לא היה בדיוק היה בראש מעייניי, ואחרי כמה זמן אמרתי שאני לא מתגלח ולא מסתפר עד שהם יחזרו. כמובן שלא האמנתי שזה ייקח כל כך הרבה זמן, אבל גם לא יכולתי לסגת מזה. זה, כמו אמרתי את זה בשלב אחת הזמן, זה חלק מהעול שלי, של המחויבות של הדבר הזה. כמו שאנחנו הולכים עם הדיסקית הזו, שזה מין חלק, זה לא נעים, זה לא נוח, אבל זה חלק ממה שאנחנו, זה גם השיער והזקן, שמעולם לא היה לי כזה זקן, גם שיער באורך כזה, אני חושב גם בתור ילד לא היה לי שיער באורך הזה, אבל זה חלק מהעסק של, אני בתוך זה לגמרי.
אני קראתי או שראיתי רעיון שקנית שתי מכונות גילוח שאבא יגלח אותך.
אמרתי, יש לנו שתיים בבית, אחת השנה אחת עכשיו, מותנות, מחכות שהוא יבוא, ניתן לו לעשות את הפס הראשון, אחרי זה נעשה מזה משהו קצת יותר רשמי כזה.
ואתה בטוח שהוא יכיר אותך ככה?
אני מאמין שהוא יראה את העיניים הוא איזה, כן. יהיה קשה, יש אנשים, תראה, אנשים שמכירים אותי רק ככה, ואני מראה להם את התמונה שלי מלפני, לא מאמינים שזה אותו בן אדם. אבל אני מאמין שהוא יראה את העיניים והוא איזה אותי ישר, לא תהיה בעיה. גם הפיזיות שלי, הנוכחות הפיזית שלי היא נוכחות שקשה לפספס אותה.
אני מבין שזה נכון. לפני יותר משנה, היה סרטון קצר של אבא. אז מצד אחד, אתם מרגישים, הנה הוא כאן, והוא לא כאן, שם, אבל חי. אבל איך ההרגשה עם כזה דבר?
שהסרטון שוחרר זה, היה קודם כל באמת, זה היה בשורה טובה. לראות אותו מדבר, לראות אותו חי, לראות שהוא לא נראה פצוע פיזית או משהו כזה, זה באמת היה מאוד מאוד משמח לראות. מצד שני, הוא כבר היה נראה אז בסרטון הזה מאוד רזה, מאוד עייף ומוטש. זה תמונות של אבא שלי מלפני השביל אוקטובר, הוא לא נראה בן 79. באמת, הוא גבר חסון, אנרגטי מאוד, הכל. ובסרטון עצמו כבר נראה לי שהזדקן באיזה 10 שנים, וזה פורסם רק חודשיים וחצי אחרי החטיפה. זאת אומרת, אז יחד עם השמחה לראות אותו ולשמוע אותו, החשש למצבו הגופני וגם הנפשי הוא מאוד גדול, ואנחנו לא יודעים מה קרה מאז, אז אנחנו מאוד מקווים שהוא כן מצליח לשרוד, וכן איך שהגיע אליו מספיק אוכל, והוא הצליח להחזיק מעמד, ויחזור אלינו על שתי רגליים, כמה שיותר, ויוכל להשתקם במהרה.
כן, אני מבין את הדיזוננס בהרגשה, קודם כל זה בשורה ענקית, הנה, הוא חי, ועד לאותו רגע בעצם לא ידעו כלום לגבי זה, ואז יש את הדאגה בעצם.
אף אחד מהמשוחררים בנובמבר לא ראה אותו. זאת אומרת, עד היום אין שום עדות על מישהו שהיה איתו. אנחנו לא יודעים גם אם הוא לבד או עם עוד אנשים, אנחנו לא יודעים אם הוא במנהרות או בבתים, אנחנו לא יודעים שום דבר על התנאים שהוא מוחזק, אין לנו שום מידע. אז זה היה, האמת זה גם הראשון והיחיד שיש לנו מאז. מאז כבר שנה אין לנו כלום. אנחנו אבל מאמינים שהוא יחזור חי על הרגליים וככה אנחנו פועלים.
כולנו מחכים. אתה מצליח לדמיין את הפגישה הזאת?
השבוע הרשיתי לעצמי להתחיל לדמיין את זה. עד שלא ראיתי שזה קורה, לא הרשיתי לעצמי, כי החששות הם מאוד גדולים, שהעסקה הזאת היא משהו, יפוצץ את זה, פתאום משהו יקרה, אחד הצדים החליט שהצד השני יפר את העסקה, והוא לא יכול להתאפק, ולחכות כל פעם שבוע אחרי שבוע, ואנחנו גם לא יודעים מתי הוא אמור להיות, אז זה, אין שום מידע, זה מאוד 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 מפחיד, אבל ביום ראשון אחרי הצהריים שראיתי שהבנות ששחררו, כבר הרשיתי לעצמי להתחיל לדמיין את
זה. אתה יכול לשתף אותנו מה זה לדמיין את זה?
חיבור גדול, שנגיד לו כמה אנחנו אוהבים אותו, וכמה דאגנו לו, וכמה אנחנו שמחים שהוא איתנו, הרבה דמעות בטח יהיו שם. זה בהתחלה, השאר תלוי באיזה מצב הוא יגיע, וכמה נוכל להמשיך הלאה, אבל זאת תהיה התחלה לדעתי.
אז תרשי לי גם אחרי הרעיון גם לחבק אותך.
בטח.
אז לסיום, קודם כל, תודה רבה שחלקת איתנו את הסיפור. את ההתמודדות המשפחתית, המאבק הזה שמעורר השראה, זה מאבק, ואני מקווה שבאמת לא נצטרך להמשיך אותו לתקופה ארוכה, ושבאמת תוכל, כמו שרצית, להתגלח מהר, הוא יתחיל את הגילוח הראשון, תוודא שהמכונה אכן תפעל. אנחנו מבחינתנו בטבע מחבקים כל מה שאתה צריך, אתה ברמה האישית, ברמה של משפחות החטופים, אנחנו נעשה הכל. אני חושב שהחברה היא חברה מאוד אכפתית, מאוד אחראית, מעבר לזה שהנושא של קרינג ואכפתיות תמיד הנר לרגלינו בחברה, הנושא הזה של החטופים הוא עניין לאומי, הוא עניין משמעותי, ואנחנו כחברה בשבילך ובשביל כולם.
אני יודע את זה, באמת, כמו שאמרתי, זה משהו שאני באמת מעומק ליבי מעריך את זה, כי זה, כי אני יודע שלאחרים זה לא היה ככה, וזה משהו שאפשר לי להיות, לעשות את זה, להיות עסוק רק בזה, לא לדאוג לפרנסה. אני לא יודע אם באמת הייתי מצליח להתרכז בעבודה בתקופה הזאת. יש אנשים שאומרים שהעבודה כמה שעות ביום מציל אותם. אני אישית לא יודע אם אני הייתי יכול להתרכז בעבודה. ועצם זה שאני יודע שטבע מאחוריי ודואגת לי, ואני לא צריך לדאוג לא לפרנסה ולא לראות מה עושים, זה מאוד מאוד משמעותי, מאוד מוערך ומאוד משמעותי.
אז תודה רבה, ואני ממש כולנו מאחלים לראות את המשפחה מתאחדת סוף סוף.
תודה, תודה. תודה.